פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והפעם על מאגר הגז קריש ועל המחלוקת שנתגלעה בין ישראל ללבנון בעניין הזה. ואנחנו אומרים שלום לתת-אלוף במילואים, הפרופסור שאול חורב.
שלום, שלום לך ולמאזינים.
ראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. אתה בעברך גם כיהנת כסגן מפקד חיל הים, מפקד שייטת הצוללות ושייטת ספינות הטילים, וגם ראש הוועדה לאנרגיה אטומי. ממש עכשיו, לפני יממה, דווח כי לבנון מתכוונת להציע איזושהי הצעת פשרה בעניין הזה של הגבול הימי, הכלכלי בינינו, אבל תכף נגיע לזה. המאגר הזה התגלה, תקן אותי אם אני טועה, בשנת 2012. מה קרה מאז שפתאום צצה והתגלעה לה איזושהי מחלוקת?
כשמבחינים בתופעה, אז נזכרים. המחלוקת היא כבר באמת הרבה שנים. היא קשורה לתיחום הגבול הימי שבין, של אזור המים הכלכליים בין לבנון לקפריסין ולבנון או ישראל וקפריסין. וכמובן כאשר נעשו קידוחי ניסיון והתגלו שם אפשרויות לגז גם מדרום וגם באזור הזה, אז זה הפך לאזור מחלוקת. וכאשר הגיעה אותה אסדת הפקה של קריש שמוקמה בשטח, אז ברור שזה כבר נושא שהוא כבר מנקר עיניים לכביכול הלבנונים.
זאת אומרת, זה מה שאלה את הוויכוח מחדש, ההגעה הזאת של האסדה לפני ימים אחדים.
היא העלתה את זה מפני שמתייחסים אליו בתור, הנה, עכשיו מתחילה ההפקה. הם אמרו שבעוד מספר חודשים ההפקה מתחילה מהאזור, אם כי אני צריך לציין שהמחלוקת היא כבר למעלה מעשור.
המחלוקת היא למעלה מעשור. עכשיו, על מה בעצם המחלוקת? אנחנו מבינים שיש את הגבול, אנחנו קוראים לזה גבול ימי כלכלי, איך זה נקרא?
ישנם למעשה מספר סוגים. יש קודם כל המים הטריטוריאליים,
אוקיי,
שהם לטווח של כ-20 קילומטר, 12 מייל, גם עליהם יש מחלוקת. אחר כך אזור סמוך שהוא עוד 12 מייל, ובהמשך המים הכלכליים, שזה למעשה יכול להגיע עד טווח של 200 מייל, היות וקפריסין נמצאת במערב, על האזור שנמצא ממערב.
זה מעניין, מים טריטוריאליים זה לא הגבול הימי הכלכלי, זה לא.
לא.
זה משהו אחר לגמרי.
מים הטריטוריאליים זה מים שהם כאילו שטח המדינה. זה חלק משטח המדינה, מתייחסים את זה.
ההבחנה הזאת חשובה.
נכון. המים הכלכליים זה נושא שהלך ועלה עם השנים, קשור להתפתחות הטכנולוגית, ליכולת לנצל משאבים במעמקי הים, ולאחר מספר רב של שנים של ניסיון לעגן את זה במה שנקרא היום United Nation Convention Law of the Sea, אמנת חוק הים,
כן.
בשנת 1982 הוא נחתם, יצא לפועל, כשמדינת ישראל לא חתומה עליה, אני אחר כך אם צריך עמוד על הסיבות.
כן.
אבל המים הכלכליים כאזור בשנת 1982 נכנס לתוקף, והוא נתן למדינות יכולת באזור שאנחנו נדבר עליו,
כן.
להפיק משאבים, לעשות כל מיני דברים שקשורים בעיקר להיבטים הכלכליים שבמים.
זאת אומרת, יש הכרה לגבול הזה הכלכלי, יש הכרה, אתה אומר, מ-1982, הכרה של האום, גוף של האום?
אמנת הים מסדה למעשה את הנושא הזה,
כן.
שהוא המים הכלכליים,
כן.
ולמעשה זה אמנה שהיא תחת האום בנושא הזה, וחתמו עליה
כן.
מהרבה מדינות, ישראל מן הסתם לא חתומה, מסיבות שלה, וארצות הברית לא חתומה, וטורקיה לא חתומה.
אז אתה יודע מה, בוא נתעכב כבר עכשיו, מדוע ישראל לא חתומה?
ישראל לא חתומה על זה מפני שכל מה שקשור לארגונים בינלאומיים שקשורים לאום, אנחנו יודעים שאנחנו מופלים שם. אנחנו
עיין ערך מועצת זכויות האדם של האום.
נכון.
כן.
זאת אומרת, ולכן ישראל לא רוצה להגיע למצב שבו במקרה של מחלוקות, של סכסוכים או של דברים כאלה, היא תהיה נתונה למקומות כאלה שבהם מראש אנחנו מטופלים בצורה שהיא איננה הוגנת.
כן.
אם כי ישראל באה ואמרה, אנחנו מאמצים את כל מה שאמנת הים אומרת מבחינת הפרשנות שלה, נוהגים על פי הדבר הזה, ואנחנו למעשה עושים את מה שאמנת הים רוצה, אבל אנחנו איננו חתומים עליה.
אוקיי. עכשיו, שטח המחלוקת, אם אנחנו מסתכלים על המפה, מערב לנו אולי צפון המעט קפריסין, הגבול שלנו עם גבול המים הכלכליים עם לבנון, אני מבין שנוצרה איזושהי רצועה כזאת, מין משולש צר כזה של שטח מחלוקת בינינו ובין הלבנונים. בוא תסביר בדיוק.
נכון, המשולש הזה, שעם הזמן לבנון ניסתה לבוא ולהגדיל אותו, נותר כתוצאה משני נושאים. נושא אחד זה הסכמה לגבי איפה מתחיל ביבשה הגבול הימי. אנחנו מכירים את הסכם סייקס פיקו, ואנחנו מכירים את הקו הכחול.
מזמן מזמן סייקס פיקו.
אבל על סמך זה גם היה הקו הכחול שנסגונו בשנת 2000, ובסופו של דבר לא מוסכמת בין ישראל לבין לבנון איפה הוא קו הגבול שמתחיל הים. זאת אומרת, הלבנונים טוענים שזה דרום על ראש הנקרה, אנחנו טוענים שזה בראש הנקרה עצמו, ואז לכן, כשאתה בא וקובע את המים הטריטוריאליים, עולה השאלה מאיפה אתה מתחיל את הדבר הזה.
כן, אוקיי.
ובהמשך, אתה נדרש לכל מיני צורות מדידה שאני לא אכנס אליהן, שאתה בהתאם לזה קובע מפה לאן זה הולך ועובר. ישנן שיטות מסוימות שאנחנו לקחנו והתייחסנו אל נקודה שהיא הייתה אותה נקודה שקפריסין ולבנון הסכימו עליה, שזה הגבול הדרומי ביניהם, היא נקראת נקודה אחת, ואמרנו זה הקו שהולך ואליו אנחנו מתייחסים. הלבנונים כמובן לאחר מעשה באו ואמרו לא, זה, אל תפרשו את זה כך, פנו לאום ואמרו הנקודה שאנחנו מדברים עליה היא נמצאת כ-18 קילומטר מדרום עליה, נקודה 23, נוצר משולש שהוא כ-860 קילומטר מרובעים.
אני רק עוצר פה, המשולש הזה, המחלוקת הזו נוצרה עוד לפני גילוי הגז?
כן, כן, עדיין לפני גילוי הגז, כן. בשעה שקפריסין עם לבנון קבעה את התיחום של הגבול שלה, בשעה שקפריסין עם מצרים קבעה את התיחום של הגבול שלה,
כן.
ואז נוצרה נקודה שממנה ישראל באה ואמרה, אני מתחילה לראות שזה כאילו המים הכלכליים ביני ובין קפריסין.
ואחרי כל מה שאמרנו, מתברר שבכלל קריש אפילו לא נמצא בשטח המחלוקת הזו.
לטענתנו, קריש לא נמצא בשטח המחלוקת הזה. באותם 860 קילומטר מרובעים, אם כי כשמתפתח מסע ומתן, ככל שהוא מתפתח, אז אתה מעלה את הדרישות. ובפעם האחרונה שהלבנונים באו ואמרו לנו, לא, זה לא 860 קילומטר, זה עוד 1,400 קילומטר, והקו הוא יותר דרומי היום בנושא הזה, ולכן הם הגדילו את הדרישה בנושא הזה לשטח שהוא יותר גדול.
ועכשיו אנחנו יודעים שברגע שהגיע האסדה, אז שמענו כל מיני איומים מלבנון, מחיזבאללה, אבל יש איזושהי הצעת פשרה, מתנהל מסע ומתן.
מסע ומתן, למשל, מתנהל למעשה ב-10 שנים. אנחנו בחרנו, אלא אתה יכול במחלוקת, בוא נשים את זה גם בפרופורציה. היום יש תיחום של גבולות ימיים בעולם על מים כלכליים ודברים כאלה, למעלה מ-420. מתוכם רק 200 פטורים. זאת אומרת, עדיין מעל 200 סכסוכים שקיימים בין מדינות, לרבות מה שקורה עם סין. לא יושבו בנושא הזה. עכשיו, ישנם מספר אפשרויות לגשת אליהם. יש אפשרויות באמצעות בית הדין הבינלאומי בהאג, בוררות או דברים כאלה, שאנחנו מהבחינה הזאת לא ניגש מן הסתם לדברים האלה, מפני שנפלה. ולכן אנחנו בחרנו בתיווך שהוא של אמריקאי. שליח אמריקאי, כבר הסתובבו פה 4 שליחים אמריקאים, עכשיו זה הרביעי, שבאים ומעבירים בין שני הצדדים הצעות,
כן. לגבי... אז יש הצעה חדשה של לבנון באמת?
אני לא ראיתי את ההצעה, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אפילו מצד ישראל, מי שהיה מופקד על הנושא הזה, שר האנרגיה בשעתו...
יובל שטייניץ.
יובל שטייניץ בא ואמר, בוא נחלוק את זה שאנחנו מ-860 קילומטר ניקח 42%, אתם תיקחו את ה-58%.
ונגמור את ה...
ונגמור את הנושא, ובכל מקרה, כפי שאתה אמרת, בתוך ה-860 קילומטר לא נמצא... לא קריש ולא תנין.
כן, עכשיו אז בעיקרון, תוך כמה, אולי 3 חודשים, אפשר להתחיל להפיק את הגז?
נכון, זאת אומרת, הצנרת כבר נמצאת.
אהה.
והיא מובילה. מה שצריך זה שאותה אונייה, שהיא אוניית ההפקה, כי בניגוד למה שנעשה בשדה אחר, היא מפיקה את הגז, מפרידה את אותו נוזל שנקרא קונדנסט, לוויתן זה הולך לחוף לבתי הזיקוק, שם זה ייסע כנראה לאירופה, אבל אותה אסדת הפקה שיודעת לעשות את שני הדברים, הגיעה,
כן.
ולכן הם אומרים שברביעי השלישי, זאת אומרת תוך 3-4 חודשים, ניתן להתחיל להפיק גז.
עכשיו, איך והיה וחלילה התפתח עימות, איך מגינים על אסדת גז?
ראשית, נדרשו לנושא הזה, כי כל התקציב שחיל הים קיבל לרכש כלי השייט שלו מגרמניה, הוא כדי להגן על המים הכלכליים.
אותו סיפור צוללות ידוע.
לא צוללות.
כן, אבל ספינות, אותם ספינות.
ספינות שטח, נכון. כן. ממשלת ישראל היא קצתה ובדין ובצדק סכום של מעל 430 מיליון יורו, שאמרה לחיל הים, כן, יש לנו נכסים, גז וזה 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 וזה, תצטיידו בכלי שיט ועוד דברים כדי להגן על הנכסים במים הכלכליים. עכשיו, פה זה מגוון רחב של עינויים עם איומים. חיזבאללה אומר רקטות, אז חיל הים אומר, אני שם שם כלי שיט עם סוללת כיפת ברזל.
כן.
אבל זה לא רק רקטות, זה יכול להיות צוללים, זה יכול להיות טילים, זה יכול להיות כל מיני צורות שונות, כולל אפשרות של סייבר, שבה ינסו לשבש את פעילותה של האסדה עצמה.
כן, אז אנחנו מוגנים, מגינים? אתה חושב שהאסדה מוגנת, ישראל?
אני חושב שזו משימה של חיל הים, שחיל הים כבר אמר ועשה, כי למעשה החל מהמעבר של האסדה דרך תעלת סואץ והגעה, כן. הוא מלווה אותה, ואני חושב שחיל הים מבין את כובד המשימה שהוא צריך לעשות פה, ולהגן על זה בפני תרחישים שהם תרחישים מגוונים.
כן, אבל אתה, בוא נגיד, הערכה שלך, האם אכן אנחנו נקטנו את כל הפעולות, ובאמת אנחנו לא צפויים לאיזושהי הפתעה יוצאת דופן? זאת אומרת, עשינו את פעולות ההגנה הנדרשות?
אף פעם אפשר לבוא ולהגיד, כי הפתעה היא הפתעה בסופו של כן. דבר. אבל אני חושב שחיל הים ערך את עצמו מול מגוון של תרחישים, ולמרות כל זה, אני עדיין חושב שמדינת ישראל צריכה לנסות להשיג איזשהו הסכם של פשרה עם הלבנונים, לא בגלל זה שקריש לא נמצא בשטחנו, אלא בגלל שהאזור עצמו מצפון אליו יש מה שנקרא שטח בלוק 90, שעל פי כל הסימנים יש שם גז, וזה יכול לעזור ללבנונים עצמם.
כן, זאת באמת נקודה שרציתי לדבר איתך עליה. מתברר שהאזור הזה כולו, הוא נמצא ב... זאת אומרת, יש שם צפי למרבצי גז, אם אפשר לקרוא לזה כך.
הלבנונים די מתוסכלים, מפני שהם עשו חיפושים באזור שממערב לבירות וצידון, ולא מצאו שום דבר. המצב הכלכלי בלבנון הוא קשה. ולכן, התוחלת שיש למציאת גז באזור הזה היא טובה עבורם מהבחינה הזאת, ולכן הם מפגינים את אותה קשיחות או את אותו רצון או את אותו דבר, אם כי אני חושב שפשרה תביא להם יותר מאשר כניסה לסכסוך, ובכל מקרה קריש לא בשטחם.
כן, ואתה אומר פשרה, אולי על פי אותה פשרה שהתווה השר שטייניץ בעבר, 42-58% על אותם בשטח. 860 קילומטרים?
נכון, ואנחנו פרסמנו, המרכז שלנו פרסם עוד הצעה נוספת לנושא כן. הזה. היום המערכת ההולכה של הגז מגיעה ללבנון דרך סוריה. ומצרים מספקת כבר לירדן.
כן.
יכולה ארצות הברית לבוא ולהגיד, אני למרות הסנקציות שאני מטילה, אני מאפשר את הספקה של גז ממצרים או מירדן, או אנחנו אפילו אמרנו אפילו מקריש, שיגיע ללבנון עד שהם ימצאו, בתור צעד שהוא צעד בונה אמון. אמרו לנו, אתם נאיבים בנושא הזה וכן הלאה, אבל אני חושב שכפי שאנחנו הצלחנו יפה עם מצרים למכור להם חלק מהגז,
כן.
כפי שהצלחנו לעשות זה עם ירדן, למרות ההתנגדות של הפרלמנט הירדני, ואנחנו עושים את זה דרך חברה שהיא בינלאומית, יש אפשרות לעשות את זה בתור צעדים בוני אמון, כי גם אם הם ימצאו שם גז, ייקח להם מספר שנים עד שהם יפירו.
כן, ומדברים גם על האיחוד האירופי עכשיו להעביר גז לשם.
נכון, אבל האיחוד האירופי, אם שמת לב, בזמנו כן. היה
המיזם... אפרופו אוקראינה גם.
נכון, המיזם של הצינור, ואנחנו אמרנו שזה פרויקט שהוא לא יקום בגלל העלות שלו, והיום על מה שמדובר זה אנחנו לא מוכרים חלק מהגז למצרים. במצרים יש מתקני הנזלה, ואז אתה יכול באוניות להעביר גז מונזל לאירופה, שזה...
זאת אומרת, היום... גז ישראלי יעבור דרך מצרים, יונזל, ואז יעבור לאיחוד האירופי.
זה מה ששמעתי ששרת האנרגיה שלנו כן. דיברה עם אותה אורסולה שהגיעה לפה, כן. ועל הנושא של ישראל תספק לאירופה, כי כן. להתחיל להקים את הצינור הזה, ועד שזה יהיה כן. סיפור של שנים.
אוקיי, אני רוצה באמת לשאול אותך, דיברנו גם על המתיחות מול חיזבאללה בעניין הזה של הגז, אבל כל האזור שלנו, כמו שאנחנו יודעים, הוא אזור מתוח, במיוחד האיום האיראני, וגם בחובתך, כראש הוועדה לאנרגיה אטומית בזמנו, עולים, החששות עוד עולים וגוברים מאז אותה יציאה מהסכם הגרעין האיראני, ויש מי שטוען, לא מעט מומחים, שיש להם כבר את אותו חומר בקיע. הם קרובים מאוד לפצצה. אתה חושב שאנחנו באמת קרובים מאוד?
זה שיש חומר בקיע, וזה שהיום יש כמות חומר בקיע ברמת ההשערה שהיא כבר מספיקה לפצצה או שניים, אם כי זה לא הרמת ההשערה של ה-90%,
כן.
כן, איראן ברגע וטראמפ פרש מהסכם הגרעין, לדעתי לא היה דבר נכון לעשות את זה, mm-hmm. רצה קדימה, מטריסה ועושה את כל מה שצריך. צריך להבין שעדיין יש שלבים נוספים בין הנושא של כמות חומר בקיע, לבין זה שבסופו של דבר יוצרים את אותו
נשק.
ראש גרעיני, שאותו צריך לזווד לטילים. אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה שכי איראן כמתקדמת, כמטריסה, היה פה בביקור, ואני חושב שזה באמת יפה מאוד שהסוכנות הבינלאומית,
כן.
שהיא קבעה עמדה, זה לא היה בזמנו
של דופן, כן.
מוחמד אל ברדאי, שהיה נכון. ראש הסוכנות הבינלאומית, אני הייתי ראש הוועדה, הוא היה מטריס מאוד כלפי ישראל, פה הסוכנות, שזה גוף מאוד מאוד חשוב, בתפיחתה של ארצות ברית ומדינות אחרות, באה ואמרה, מוציאה כרטיס אדום. כמובן שהייתה תגובת נגד אמריקאי, אבל לא היה צריך לשכנע את העולם שאיראן פועלת בצורה מטריסה, ממשיכה לצבור.
כן.
אם כן,
אבל זה שהם הוציאו כרטיס אדום, סבא, לאיראן, שאלה מה זה אומר? ישראל יכולה לנקוט איזושהי פעולה צבאית עכשיו? צריכה לנקוט?
אני לא חושב שישראל צריכה לנקוט כרגע פעולה צבאית. אני חושב שבכלל הנושא הזה צריך לנקוט בדרך שבאה ואומרת, איראן היא בעיה. היא בעיה לא רק לנו, היא בעיה לכל האזור. ואנחנו צריכים לראות שלא אנחנו המובילים את הנושא, אלא אנחנו מאחדים סביבנו קבוצה שהיא
כן.
קבוצה נגד. כי אם אנחנו בראש, לא תמיד אנחנו נמצא מאחרינו את הגורמים האלה, כן. ולכן איראן גרעינית, המסר של ישראל צריך להיות, הוא לא טוב לכל האזור. זה יהפוך את האזור ללא יציב, זה יביא לאותם משטרים של השיעה וכל הדברים האלה, שיתפסו יותר ויותר אחיזה. היום אנחנו רואים את זה קורה בתימן, אנחנו רואים את זה קורה בלבנון, חיזבאללה, אנחנו אולי נראה את זה בעיראק, כך שישראל צריכה להסביר את הסכנה של איראן גרעינית, לא רק בנשק הגרעיני, אלא גם במה שהיא מסוגלת לעשות בהשפעתה באזור.
אוקיי, ואתה חושב שאנחנו עומדים מאחורי אותה אמירה של ישראל לא תאפשר נשק גרעיני באיראן, המנהיגים שלנו, הקברניטים שלנו עומדים מאחורי זה? אנחנו לא נאפשר מאחורי זה?
אני מאוד מקווה. השאלה היא באמת איך הדרך לעשות את הדבר הזה, ואני חושב שבנושא הזה צריך לעשות ופחות לדבר. זאת אומרת, אם יש דברים שאני קצת
כן.
מסתייג בהם לאחרונה, זה אותם דברים שאנחנו כל הזמן לוקחים אחריות, מדברים.
גם אמירה של ראש הממשלה, לגבי התמנון והזרועות.
כן. אז אני חושב שבדברים האלה יפעמים יותר טוב שאתה עושה, נותן מפגין שתיקה, ומי שצריך לדעת, זה צריך לדעת, אני חושב שזו מדיניות של שרון שהייתה מאוד מאוד נבונה, של מאיר דגן, זיכרונו לברכה, שלא צריך להתפאר. כן, צריך לפעול בכל המישורים המדיני, ולבוא ולראות שבאמת כל מה שניתן לעשות, כולל דיפלומטי, עושים כדי שאיראן לא תגיע למצב.
תת אלוף במילואים, הפרופסור שאול חורב, תודה רבה.
תודה רבה לך ושלום.